כל חי מאחל המאזינים ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
קחו עמכם, עמכם דבורים.
קחו עמכם דברים עם הרב חנוך גבארט.
אל השם, קחו עמכם, עמכם דבורים.
מאזינים יקרים, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, גמר חתימה טובה, חיים טובים. אנחנו כבר ברוך השם עושים עכשיו את הפסיעות הראשונות שלנו בשנה החדשה, בתחל שנה וברכותיה. בעזרת השם, רק ברכות שיהיו לנו בכל השנה הארוכה, ארוכה תפשין פי ב'. למה אני אומר ארוכה ארוכה? בגלל שיש לנו בה 13 חודשים. יש אדר ב'. דרך אגב, אתם יודעים, יש ברכה, אנשים מברכים אחד השני, אוי, הלוואי שנזכה לביאת המשיח. השנה אפשר את הברכה הזו להגיד בנוסח אחר קצת, בנוסח מעניין, נוסח כזה מטמיע. כשתגיד את זה למישהו, אז הוא יזגוף גבות בתימון, הוא לא ידע מה אתה מתכוון. תגיד לו, או, אני מאחל לך שהשנה יהיה פורים באדר א'. איזה מין ברכה מטופשת זה, שיהיה פורים באדר א'? כן, למה? הגמרא אומרת שלא עושים את שמיטה מעוברת. שנה מעוברת לא עושים את שמיטה. למה אנחנו היום כן עושים את שמיטה מעוברת, כמו השנה? בגלל ששמיטה עכשיו, כשאין בית מקדש, השמיטה היא רק מדרבנן. במדרבנן עושים. אבל אם יבוא משיח, ופתאום יבוא אל היכלו האדון, כלומר יבנה בית המקדש, אז השמיטה תהיה מדאורייתא. אז לא נעשה אותה שנה מעוברת. אז נדחה את השנה המעוברת לתפשין פי ג'. כלומר, בתפשין פי ב' יהיה רק אדר אחד. אז נעשה בו פורים. ממילא, אם אני אומר למישהו עכשיו, בתחילת השנה, הלוואי שבעזרת השם יהיה לנו רק אדר אחד, יהיה לנו פורים באדר א', כלומר, אני בעצם אמרתי, עם קצת ככה לומדס, אמרתי, הלוואי שיבוא המשיח, שיבנה בית המקדש. אז הנה, אם כן, יש לנו כבר ברכה נהדרת להשנה, שיהיה לנו רק 12 חודשים בתפשין פי ב', אבל 13 חודשים זה עוצמתי. אני זוכר כשאני הלכתי לישיבה, הייתי נער צעיר, הגעתי בראש חודש חשבן לישיבה, ואמרו שהשנה יש גם אדר ב', ופעם זה לא היה כמו היום, שכל 3 שבועות בחורים נוסעים הביתה, וכל פעם מתגעגעים לסינור של אמא. לא, נסענו בראש חודש חשבן, וחזרנו לפסח. אז היה חשבן, כסלב, תבט, שבט, אדר, אדר. 6 חודשים, וואו! 6 חודשים בישיבה, זה היה נראה כזה חפצה, זה משהו ככה ראוי להתכבד, זה כמו איזה מנה ששמים לשולחן של מלך, 6 חודשים ללמוד תורה בישיבה רצוף, הלוואי! אבל בכל אופן, ככה זה היה נראה בתחילת השנה, להסתער על חצי שנה. אז הנה, יש לנו השנה להסתער, בעזרת השם תחל שנה וברכותיה, ברכות עסיסיות גדולות, יפות ומיוחדות. בכל אופן, אנחנו השבוע נקרא בבית הכנסת פרשת וילך. וילך משה. אני רוצה לרענן את הזיכרון שלנו בסך הכל לשבוע אחד קודם, אבל שבוע אחד קודם זה היה שנה שעברה. זה היה בתפשין פי א'. השבת האחרונה של תפשין פי א' הייתה פרשת ניצבים. ואז אנחנו דיברנו בשבוע שעבר, מי שזוכר, שבפרשת ניצבים אתם ניצבים היום להיות משהו עוצמתי, חזק, להיות יציב, להיות איתן. מאיתן הולכים לוויילך. אחרי שאנחנו מוברגים היטב, יש מסגרת, יש כיוון, אז אפשר עכשיו להתחיל ללכת. ניצבים, וויילך. משם כבר מגיע, זאת הברכה, אנחנו מבינים את זה, נמשיך אבל נראה בשבוע הבא. בכל אופן, אנחנו עכשיו הולכים לוויילך. איך? על ידי שניצבים קודם. את מי צריך לייצב? את מי צריך לייצב? אנחנו עכשיו כאן, רבותיי, באמצע, כמעט באמצע של 10 ימי תשובה. נכון? לא ממש באמצע, אבל בתוך. את מי צריך לייצב? הצדיקים, כמה שהם יציבים, כמה שהם חזקים, כמה שהם עוצמתים, הם הסמל של היציבות. כשאנחנו רוצים לספר כמה ברזל הוא יציב, או כמה הר הוא עוצמתי, אז אנחנו משווים אותו לצדיקים. לא את הצדיקים לברזל, את הברזל לצדיקים. הצדיקים הם חזקים, הם עליהם העולם עומד, הם מרכבה של השכינה. הרשעים, תתפלו לשמוע, גם הם יציבים. בריא אולם, בלשון חזל, בלשון התנך. הם, לא, לא, הם יציבים, הם יציבים בדרך הרעה שלהם. מי אם כן הם המתנדנדים שצריך לייצב אותם כדי שאפשר יהיה להוביל אותם, ללכת איתם, להוליך אותם, להתקדם? הבינוניים. ובאמת כך אומרים חזל, היה לנו ראש השנה, שם אנחנו יודעים שצדיקים, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, ככה אומר רבי קרספודאי. חשבתם פעם איזה שם משונה זה קרספודאי? רבי קרספודאי, כולם מצטטים אותו תמיד בערב ראש השנה, אמר רבי קרספודאי, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, קרוספד, קרוספדין, זה ציצית בארמית, ציציות, ציצית, תלית קטן, ציצית. אולי ציצית עם תחלת, אולי ציצית בלי תחלת. קרספודאי היה ממשפחה של אנשים שהיו טובים צמר לציצית, או קושרים ציציות, או קשורים מפעל של ציציות, כמו שהיום יש חוטי ואליס, או חוטי, לא יודע, הרשקוביץ, לא מכיר את כל השמות, אני לא בחנות של תשמישי קדושה. אז פעם הציציות הכי הכי מותגיים היה ציציות קרספודאי. אז הרב קרספודאי, או, בטח מכירים אותו, כל אחד היה רק שומע את המילה קרספודאי, היה מסתכל על החוטים של הציצית שלו, לראות אם הם, אם הם כבר אולי קצת מיובשים, צריך לקנות חדשים. אז הנה, רבי קרספודאי אמר, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. צדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים. רשעים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה, לאלתר הכוונה מיד. למיטה הכוונה יש איזה ספר מיוחד של רשעים, תראו את זה בספר שלי שיעורים באגדות חזל על מסכת ראש השנה. הכוונה הם נרשמים בספר של המחוקים. לא מוחקים אותם, לא מוחקים אותם, אלא כותבים אותם, כותבים אותם בספר של המחוקי. יש מושג שנקרא מחוקי השם. שמעתם פעם כזו כללה, מחוקי השם. מחוקי השם, שהשם שלהם מחוק. אז תרשעים כותבים בספר של המחוקים. ובינוניים תלויים ועומדים מראש השנה עד יום כיפור. זכו, נכתבים לחיים. לא זכו, נכתבים למיטה. ורבותיי, אני לא מבין. כל עשרת ימי תשובה, כל הרעש הזה, כל הדרמה הגדולה הזאת, היא עשרת ימי תשובה, עם הסליחות, עם אבינו מלכנו, מה זה עשרת ימי תשובה? זה הרבה שולחן אורך, יש הלכות מה עושים בעשרת ימי תשובה. עוד מעט ניגע בהלכה אחת מעניינת. הכל נועד בשביל הבינוניים, לא לצדיקים, הם כבר מסודרים, לא לרשעים, הם כבר מחוקים, אבל יש איזה, מה זה בינוני? בינוני זה 50%. 50%. אם הוא 49% צדיק ו-51% רשע, אז הכף מכריע לרעה, נכון? אז הוא רשע. ואם הוא 49% רשע ו-51% צדיק, אז הכף מכריע לטובה, אז הוא צדיק. ואם הוא 49.9% רשע ו-50.01 צדיק, אז הוא צדיק. כלומר, מה זה בינוני? 50.0000 ובצד השני גם 50.0000. בקיצור, רבותיי, בינוני, לכאורה, אני עוד מעט יוכיח שזה לא ככה, בינוני זה הגרויסה משיגנר. בן אדם שאצלו הכל מדויק, הוא אוהב לעשות מצוות בדיוק באותה כמות ובאותה איכות ובאותה התרגשות שהוא אוהב לעשות עבירות. הוא מקיים מצווה כנגד עבירה. מעשה טוב כנגד מעשה רע. הוא עושה חשבון, היום העברתי ילד את הכביש, אני חייב לירוק על מישהו ברחוב כדי שלא יהיה מאזן חיובי. היום ירקתי על מישהו ברחוב, אני יוצא לצומת לחפש איזה ילד שתחול להעביר אותו את הכביש. בקיצור, רבותיי, אתם חושבים שיש הזוי אחד כזה בכל העולם? אין כזה דבר, דו שזה הגרויסה משיגנר, באמת. ככה בינוני, ככה מדויק, מדויק, מדויק. נו, מה אתם אומרים? שאני לא מגדיר נכון את הבינוני, זה הכל. הגמרא אומרת במסכת שבת, כולנו בינוניים. ואתם שמעתם על בעל התניה? בעל התניה, למה קוראים לו בעל התניה? לא קראו לו בעל התניה, קראו לו רב שניאור זלמן. צדיק גדול הוא היה. הוא חיבר את הספר התניה. ואם אתם יודעים איך קוראים לספר התניה במקור, לא קוראים לו תניה, קוראים לו ספרן של בינוניים. את הספר התניה, רבותיי, זה ספר בשבילי, בשבילכם, בשביל גדולים ממני, בשביל קטנים ממני. זה ספר פופולרי, עממי, חזק, עמוק, טוב, יסודי. הוא כתב בשביל 99.9% מעם ישראל. למה? כי 99.9% מעם ישראל הם בינוניים. יש בינוני 99.5% טוב, יש בינוני השם ירחם 99% רע, אבל בינוני זה חזל, או מגדירים אותו זה וזה שופטן. מי זה זה וזה? הרשע, היצר הרע שופט אותו, והוא שפוט רק של היצר הרע. כמו שכתוב על דור המבול, כי יצר לב האדם רק רע כל היום. רע, 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 רע. זה רשע, זה היטלר, אני לא יודע מי, אמן, חשבירוש, לא יודע מי. זה רשעים, 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 כמו שאנחנו קוראים להם, מחוקי השם. מצד שני, יש גם צדיקים. מה זה צדיקים? כמו הרבי מויז'ניץ, וכמו רבי ישראל מסלנט, וכמו הרבי וכל הצדיקים, וכל האדמו"רים, והבבא סאלי, והבן איש חי, והחתם סופר, ורבי ישעיהו הנביא, ורש"י, והרמב"ם. אני, אין לי פה בעל פה רשימה של כל הצדיקים של כל הדורות. אלה 100% צדיקים. וכל מי שבתווך, הוא זה וזה שופטן. גם היצר הטוב, וגם היצר הרע. ברוב המקרים, היצר הטוב שופט, אבל לפעמים היצר הרע מנצח. ויש אנשים אחרים שברוב המקרים, היצר הרע מנצח, אבל לפעמים היצר הטוב. גם אלה בינונים, כלומר, הסקלה של הבינונים היא נורא נורא גדולה. מ-0 צדיק עד 100% צדיק בשני הקצוות, תזוז טיפה מעל ה-0, תזוז טיפה מתחת ה-100, כל מי שבתווך, בתוך כל הסקלה הענקית הזו, הוא בינוני. בשביל כל הבינוניים האלה, יש את 10 ימי תשובה. 10 ימי תשובה נועדה ליישר לכל הבינוניים, מה לעשות אותם? לייצב אותם. הבינוניים האלה גם צריכים להתקדם. זה לא מספיק שיש שני צדיקים התקדמו אל הטוב, ועוד שני רשעים מופלגים הלכו לגיהינום אל הרע. מה עם כל האנשים אשר בתווך? כל המון העם, אנשים, נשים וטף, ילדים טובים, וזה פרשת השבוע, עוד מעט נגיע לשם. אתם יודעים שמצוות הקהל, זו המצווה שעושים אותה במוצאי שנת השמיטה. כלומר, לא בעוד שבועיים בחג סוכות, אלא בעוד שנה ושבועיים. המלך מקריא לכל העם. מה זה לכל העם? הקהל זה מצווה שהזמן גרמה, נכון? פעם בשבע שנים במועד שנת השמיטה. וכתוב עליו בתורה, אנשים נשים וטף, זו מצווה מעניינת, מצווה שהזמן גורם אותה, ונשים חייבות בה, אין עוד הרבה מצוות כאלה. יש מצוות שעושים גזירה שווה, למשל אישה חייבת לאכול מצה בפסח, למה? כי אסור לה לאכול חמץ, כל מי שיש ישנו בבל תאכל חמץ. בקיצור, לא לעכשיו, יש הרבה לומדסים בעולם, דברים מעניינים, לענייננו. אז אנחנו מסבירים עכשיו שבינוני זה מישהו שהוא לא פה, ולא שמה, אלא שייך להמון העם, צריך לייצב אותו, לייצב אותו, ניצבים כדי וילך. הקדוש ברוך הוא רוצה להוליך איתו את העם, לא שני צדיקים לגן עדן ושני רשעים לגיהנום וכל השאר יושבים על הגדר. לא, אותם, אותנו, את כולנו, צריך להזיז קדימה, קדימה, ניצבים. קודם להבריג אותנו, חזק, 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 לקרקע, לאיזה קרקע? יציבה, ניצבים, שלא נתנדנד, ואחר כך להתקדם. עכשיו, רבותיי, האם אנחנו לא משלים את עצמנו? אני צדיק? באמת? מילא, כשהייתי בן 14, הגעתי לישיבה קטנה, התלהבתי, ראיתי שם, אני יודע מה, את הרב אוזנר, את הרב ברוך טולדנו, את הרבי מללוב, כולם זיכרונם לברכה צדיקים גדולים, ואני ראיתי אותם והתלהבתי, וואו, איזה צדיקים גדולים, בומבה של צדיקים, ואמרתי בליבי, וואי, הלוואי, הלוואי, בעזרת השם גם אני אהיה כמוהם. בסדר, הייתי קטן, התלהבתי. רבותיי, שלא תתפסו אותי על המילה, גם היום אני רוצה להיות צדיק. אבל היום אני יודע שזה פרויקט, שזה פרויקט גדול, זה עבודה, זה קשה, קשה מאוד. פעם חשבתי, מסתערים. בקיצור, אנחנו רוצים להיות צדיקים, רוצים להיות יציבים, רוצים להתקדם. איך עושים את זה? בדיוק בשביל זה יש 10 ימי תשובה. ושלא נשלה את עצמנו שבמוצאי 10 ימי תשובה כבר יעמוד תור של אנשים אצלנו לקבל ברכה ולקבל ישועה ולקבל עיצה ולקבל הדרכה, כמו שעושים אצל הצדיקים המופלגים החכמים, תלמידי חכמים. אבל ברור לנו שבמוצאי 10 ימי תשובה, כלומר במוצאי יום הכיפורים, אנחנו לא נהיה אותם האנשים שאנחנו היינו לפני 10 ימי תשובה. נהיה אנשים יותר טובים, הרבה יותר טובים, קצת יותר טובים, טיפ טיפה יותר טובים, לפחות מתגעגעים להיות יותר טובים, משהו יזוז קדימה בעשרת ימי תשובה. 100%. 100%. אנחנו לא יושבים בעשרת ימי תשובה רגל על רגל בשפת הים עם כובע קש, שישייה של בירה בצד ימין, נרגילה בצד שמאל, על על הברכיים ערימה של עיתוני היום, אני יודע איזה קשקושים ומוזיקה מוזיקה לועזית ברקע. לא, אנחנו בעשרת ימי תשובה משתדלים. ההשתדלות הזאת תישא פרי, ואני אקח אולי דוגמה או שתיים. כתוב שמי שרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, נכון? מכירים את זה בפרשת תזריע מצורע, שם נסו. רואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, מה יעזור לו? הוא יש חודש נזיר, ומה יהיה אחר כך? מה יהיה אחר כך? נגמור את היין, הוא יראה עוד סוטה בקלקולה, לא? לא. 30 יום להיות נזיר יזיז אותו קצת קדימה, הוא כבר יראה את העולם בתמונות אחרות. עלו גם פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ראה סוטה בקלקולה. הוא ראה שם את הסיפור שהיה עם זמרי בן סלו, עם כוסבי בת צור. הוא ראה את זה, אבל הוא לא ראה סוטה בקלקולה. הוא ראה חילול השם, חילול השם, חילול השם. הוא רץ למשה רבן, הוא צעק, גוואלד, מוישה, תראה מה קורה שם. לראות רואים מתוך איזשהו תת מודע. אחרי 30 יום נזירות אנחנו לא נהפוך להיות צדיקים, אבל הרקע משתנה, המבט משתנה, הכל נהיה טיפה אחרת. 30 יום זה לא הרבה זמן, 10 ימים זה רק שליש מ-30 יום, אבל פה זה 10 ימים שכולם ביחד, יש פה איזו דינמיקה קבוצתית. כשבן אדם בודד חייב לפרוש מכולם, כולם ממשיכים לרוץ והוא פתאום הולך לבד, מותק שלי, 30 יום. אבל כשאני הולך כאן עם כל הקהל, כל הבית הכנסת, כל הציבור, כולם ביחד, אתה לא צריך 30 יום, נוריד לך מיד שני שליש. ב-30% מהפרויקט אתה מסודר. יש לנו כאן את עשרת ימי תשובה, מה לעשות? ניקח לכם דוגמה מעניינת נורא אחת. לא, לא, לא היחידה, יש עשרת ימי תשובה, צריך ללמוד. בשולחן ערוך כתוב, בקיצור שולחן ערוך יש הרחבה יותר גדולה, מעניין למה בדרך כלל קיצור? שולחן ארוך. קיצור, אז בהלכות עשרת ימי תשובה, הקיצור, שולחן ארוך עשה יותר ארוך מהשולחן ארוך בעצמו. נתנו עוד כמה דוגמאות, אבל לא חשוב, הרעיון הוא פשוט. בסימן תף ריש גימל, אור החיים, שולחן ארוך, אור החיים, סימן תף ריש גימל, אני מקריא את לשון המחבר, בית יוסף. מי שאינו נזהר מפת לחם, מפת של קוטים, בעשרת ימי תשובה, צריך להיזהר. לא מדובר כאן במקום שהגוי לא מנפה את הקמח. כי אם הגוי לא מנפה את הקמח, עלולות להיות בלחם תולעים, ותולעים אסור לאכול. זה לא שייך לנזהר ולא נזהר. אסור לאכול תולעים, גם לא תולעים אפויות. אסור לאכול תולעים, לכן צריך לנפות את הקמח. אבל אם מנפים, אולי משרד הבריאות דורש, או שבמקומות נורא גבוהים, במקומות שמעל קילומטר וחצי גובה, אין תולעים. למה? אני לא יודע, אני לא תולה, לא יודע. בכל אופן, יש אפשרויות לאכול לחם של גויים, אבל אנחנו לא אוכלים. למה? כי יש איזו גזירה, פיתם משום שמנם, שמנן משום יינם, יינם משום בנותיהם. בקיצור, בואו לכל נלמד את כל התורה כולה. יש גזירה לא לאכול לחם של גויים. זה לא איסור דאורייתא, לאכול לחם שגוי עפה זה לא כמו לאכול חזיר, וזה לא כמו לאכול בשר בחלב, אבל זה אסור. ויש אנשים שלא יכולים, גרים בכפר קטן, אין מאפייה של יהודים, אין שום דבר עם הכשר, לא לאכול לחם יום אפשר, יומיים אפשר, 10 ימים גם אפשר, אבל כל הזמן, מה אתה רוצה שאני אוכל? שאני כל היום אוכל רק אבטיח וענבים? צריך לאכול לחם. כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי אם על כל מוצא פי השם יחיה אדם. כלומר, מוצא פי השם ולחם. לא רק על לחם לבד, אלא גם על מוצא פי השם. כלומר, חוץ ממוצא פי השם, לחם. לחם זה אוכל בסיסי. אפשר לעשות לחם מאורז, לחם מתירס, אבל לחם. בקיצור, אז מי שאין לו ברירה, 10 ימים שבין ראש השנה ליום כיפור שלו יאכל לחם של גויים. מה יעשה? ימלא בפריזר, במקפיא. הרבה לחמים, ולפני העידן של הלחמים יש צנימים, יש מצות. חוץ מזה, מותק שלי, אם אין לך ברירה, 10 ימים תסתדר בלי לחם. תאכל תפוחי אדמה, תאכל בשר, תאכל דגים, אפשר, אפשר, לא מתים בלי לחם, לא מתים. טוב, אני שואל אתכם עכשיו, ממש יפה מאוד, עשה מצווה מן המובחר, מראש השנה עד יום כיפור, הוא לא אכל לחם שהגויים עפו. מה יעשה מיודענו אחרי יום כיפור? יחזור לאכול לחם, נכון? כך כתוב בשולחן ערוך, שב10 ימים האלה לא יאכל. כלומר, בערב ראש השנה, הוא קנה 5 כיכרות לחם של גוי, הכניס אותם למקפיא, כדי לאכול אותם בחג סוכות, אחרי יום כיפור. זאת אומרת, מראש, כשהוא אומר, אני הולך עכשיו להיות דתי, במרכאות, כן, דתי, 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 פרומר, מעל, סופר דתי, אני הולך לעשות את זה רק זמני, רק עד אחרי יום כיפור. ואחרי יום כיפור, ככלב שב על כאו, כסיל שונה בעיוולתו. האומנם? לא. מה המשחק הזה ש10 ימים הוא פתאום נהיה לו דתי, ואחר כך, רגע, 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 לא משחקים, שברו את הכלים, אנחנו מתחילים עוד פעם, כמו שהיה, מפתירים כדי אשתקד. מה זה? מה קורה כאן? התשובה היא כזו. כשאני עומד לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה, ואני אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה שנה טובה, תן לי, יש לי אישה, יש לי ילדים, הורים, ילדים, נכדים, משפחה, מדינה, עם, עולם, יש לי שנה טובה בשביל כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה דברים, פרנסה, בריאות, שלא יהיה מלחמה, שלא יהיה אינטיפאדה, שלא יהיה מחלות, שלא יהיה צרות, מה אני יכול עכשיו להתחיל למנות את כל הרשימה הזו, זה אנציקלופדיה, מסודרת לפי א' ב', מיליון בקשות, אישיות וכלליות, וכשרואים עוד יותר מתרחב, בקיצור, תן לי שנה טובה, ריבונו של עולם. והקדוש ברוך הוא בשמיים יגיד, תשמע, אין לי עניין לא לתת לך. בראתי עולם טוב. ככה הבטחתי במפורש, בבריאה, וירא אלוקים את כל אשר עשה. לא רק טוב, אלא והנה טוב מאוד. למה לא? תשתלב יפה בתוך העולם. אבל יש לך כאלה בקשות, אתה יודע מה, יש כאלה שלא כל כך קיבלו בשנה טובה, בשנה שעברה. לא יודע למה, חשבונות של הקדוש ברוך הוא, אני יודע מה, לא יודע. אתה רוצה שנה טובה. בעיקרון יש לי במגירה עבורך ועבור כולם יש לי שנים טובות בשפע. אבל תגיד לי בבקשה, למה שאני אתן לך שנה טובה? למה, למה, למה? תשכנע אותי, אם שכנעת, קיבלת. תשכנע אותי שאתה רוצה שנה טובה. מה אני אגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם? תסתכל, אתה רואה הגבות של העיניים שלי הן נורא סימטריות. וואו, מה אתה אומר? בשביל זה תקבל שנה טובה? אתה יודע שגם גבות של אכברים הן סימטריות? ואתה יודע שכל אכברה ממליטה כל חודשיים 12 גורים, ובגיל חודשיים הגורים האלה, הגורות האלה כבר מתחילות להמליט, ועד גיל 5 היא ממליטה, 99% מהילדים שלה לא שורדים. אחד מת ברעב, אחד טבע, אחד לא מצא את אמא שלו, אחד חתול אכל אותו, אחד נחש טרף אותו. לא יודע, אם רק 50% צאצאים של האחברים היו שורדים, תוך שנתיים היינו באים כאן לעולם שהוא בגובה 5 מטר שכבה של אחברים, כולם, כולל הים והמדבר. ומפה עכשיו כל חודשיים זה מכפיל את עצמו פי 3 או פי 5. זאת אומרת שהאחברים חלק מקבלים שנה טובה, אבל לא כולם. יש להם גבות סימטריות. בקיצור, לא שכנעת אותי. למה אתה רוצה שנה טובה? למה? 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 ואז אני אגיד, אתה או שואל אותי למה לתת לי שנה טובה. וואו, אני יודע. ריבונו של עולם, אני מבטיח לך להיות צדיק. מה? אתה צדיק? מה יהיה אם אני אגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מבטיח לך לפרוח באוויר כמו חסידה. ככה עם הידיים אני נפנף חזק 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 ואני אעוף באוויר לבני ברק מעל כביש גאה, מעל כביש אחד. אז מה הקדוש ברוך הוא יגיד לי? הצחקת אותי, אתה לא תעוף, אתה לא תשיח להתרומם מהרצפה אפילו לא סנטימטר אחד, אפילו לא מילימטר אחד. אז מה אתה מקשקש את התעוף? אתה לא תעוף. איך תעוף? מה תעוף? מי תעוף? תעוף לי מהעיניים עם השטויות שלך. בקיצור, אם אני אגיד דברים הזויים, אז לא שכנעתי. עכשיו אני בא ואני אומר לקדוש ברוך הוא, אני אהיה צדיק. מותק שלי, זה לא הזוי? אתה צדיק? איפה? מתי? עשית את זה פעם? ניסית? היית בקטע הזה? ראית איך זה עובד? כן. הנה בבקשה, ריבונו של עולם, עשרת ימי תשובה, כך מבחן. מדגם, דוגמית. מה יהיה אחרי עשרת ימי תשובה? בוא לא נדבר עכשיו על אחרי עשרת ימי תשובה. כשאני אומר לך, ריבונו של עולם, שאני אהיה צדיק, אל תגיד שאני לא יכול. הנה, אני אוכל לך שאני יכול. כלומר, אני נותן לעצמי איזושהי תווית, שאני לא מדבר באוויר. אבל בסדר, מה, שבוע ומה אחר כך? ריבונו של עולם, האמת היא, קשה לי להיות צדיק כל הזמן. אבל אם אני אהיה שבוע צדיק, זה ימצב אותי במקום הזה, זה ישים אותי, אני אהיה שם, לפחות בנפש. כשפעם אחת באמצע השנה פתאום אני אקום מוקדם לתפילה, אני יודע מה, חצי שעה לפני התפילה, ואני אגיע בזמן, ואני לא יודע, ואני אתפלל, ואני אתגעגע לחיים יותר איכותיים, לחיים יותר טובים, אז אני יודע למה אני מתגעגע. אני מכיר את זה, הייתי שם, התרגשתי שם, אהבתי את זה. אני רוצה עוד פעם לנסות להגיע לאיפה שאני יודע להיות. ניסיתי, היה לי טוב שם. למה אני לא עושה את זה כל הזמן? השם ירחם עליי, לא יודע, אני לא למדתי מספיק מוסר להסביר את זה, אני לא מספיק חכם בכוחות הנפש להסביר את זה, אבל אני שם, אני שם, ריבונו של עולם. אז ככה, קודם כל, בעשרת ימי תשובה אני מתרגל. מה שיקרה, אחרי עשרת ימי תשובה, אתה חושב שאני אנחת? יכול להיות. אבל לא בחמש דקות. אולי זה ארוך שבועיים, אולי שלושה שבועות, ואז מה? שנה הבאה, אחרי עשרת ימי תשובה, זה כבר יחזיק חודש. ועוד שנתיים, וואו, עד חנוכה אני אצדיק. בקיצור, רבותיי, אני מבטיח לקדוש ברוך הוא שני דברים, גם שאני מסוגל, וגם שאני מתקדם. אני לא עומד במקום, ואני אפילו לא הולך, וכל שכן לא הולך ברוורס, לפחות אני יציב, מייצב את עצמי היטב, ומפה אני מתחיל וילך. אבל יש לי עוד סיבה למה אני הולך בעשרת ימי תשובה להיות נורא צדיק. וזו התשובה הכי חזקה, אני חושב, והיא קשורה לפרשת השבוע. עד כאן דיברתי על אלול, עשרת ימי תשובה, ראש השנה ויום כיפור. אני רוצה לחבר את זה לפרשת וילך. אמרנו גם את המילה וילך בעצמה, אבל בוילך יש נושא. אני עכשיו אתחבר אל הנושא הזה, ואני אוכיח למה אנחנו בעשרת ימי תשובה הופכים להיות צדיקים. לא הייתי אומר בומבה של צדיקים, אבל התקדמנו. אז הנה, בבקשה, רק נעשה לכם רגע קטן אחד.
עכשיו איתכם, קחו עמכם דברים, עם הרב חנוך גבע. אוכל תמיד איתי. רפואת השן בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. שתלים וציפויים בטכנולוגיה הגבוהה ביותר. רבי עקיבא 65, בני ברק. 03-619-2885.
בשבילי, עונג שבת זה
הריח הנפלא של החלות הביתיות.
בית נקי ונוצץ.
הסלטים של אמא.
כל אחד ועונג השבת שלו. בשבילי, תירוש קרמל זה עונג שבת אמיתי. תענגו את השבת עם תירוש קרמל, התירוש הטעים והאהוב ביותר על כל בני המשפחה.
יש לי יום יום חג חדש בסניפי זויה. זויה גירלס, קולקציה מטריפה במגוון רחב של בגדים אופנתיים לחול ולמועד, עכשיו גם לילדות, כי בזויה כל יום הוא חג. זויה, תפור עלייך.
הקולקציה החדשה של מקימי נחתה על המדפים, ואתם עדיין בבית?
בואו להתרגש, בואו להתלהב, בואו להכיר את הקולקציה החדשה של מקימי. מהו? היום זה על המדף ומחר כבר נחטף.
מקימי
שבת שובה בין כסל לעשור. מלון ציפורי בכפר פותח שערים לשבת ייחודית מפנקת ומחזקת עם הרב הגאון שלמה לוינשטיין שליטה והחזן יחיאל ליכטינגר. מהרו לשריין מקום לשבת שתרומם אתכם למחוזות אחרים. כוכבית 3044, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות, ציפורי קלאס.
שנה חדשה בפתח. כולנו מתחננים לזכות בחיים בריאים, מאושרים ושלווים. זה הזמן שלנו להיות שותפים עם עזר מציון, בצד הנותן תקווה, אור וכוח לאלפי חולים, מוגבלים ובני משפחותיהם, ולהציל חיים. חייגו עכשיו 1-800-236-236 וזכו להיות בצד הנותן.
עכשיו נשאר להוסיף לסלט קצת מלח, פלפל והרבה הרבה ברזל.
מכינים סלט עם טונה? התחזקתם מכל הטעמים. טונה סטארקיסט, עשירה בברזל החיוני לחיזוק הגוף. סטארקיסט, כל מה שמבורך
בטונה. מבצע מכשירי השמיעה של אופטיקל סנטר. 40% הנחה על כל מכשירי השמיעה של המותגים המובילים, ובנוסף זוג משקפיים או עדשות מולטיפוקל לבחירתכם במתנה. התנאים מפורטים בחנות אופטיקל סנטר, רבי עקיבא 128 בני ברק. לרשימת הסניפים המלאה ייכנסו לאתר אופטיקל סנטר.
סכך נחלים מבית סוכות נחלים. הסכך המעודר שנשאר ונשאר ונשאר בישו בדצדה החרדית.
תתה, אבא, רק שלא ימשיך גם השנה.
זיווג, ילדים, פרנסה, צורכי עמך ישראל מרובים. והשנה יש מי שימליץ טוב עבורכם. מצטרפים לסגולה של מרן הגאון הצדיק, רבי מורדכי שמואל אדלשטיין שליטה. כפי שנמסרה על ידו לארגון חנין הבני, בציונו של התנא הקדוש, רבי חנין הבן דוסה. שזמנה בליל שישי בחצות לפעול ישועות בעזרת השם. למסירת שמות לתפילה וישועה בעזרת השם, התקשרו עכשיו למוקד הטלפוני של חנין הבני, כוכבי 3429. חנין הבני, לשנה טובה ומבורכת. כוכבי 3429.
אמא, הפשטידה הזו עם הסימנים לראש השנה?
לא חמוד, אבל היא סימן שהולכת להיות לנו שנה טובה, טעימה ובריאה מאוד. עם תנור האפייה של אלקטרולוקס התחדשו לך השנה ארוחות נהדרות, בריאות וטעימות בחיסכון של זמן ואנרגיה. ועכשיו, קונים תנור בנוי, מוסיפים 199 שקלים ומקבלים סיר טיגון בריא ללא שמן מתנה.
זה ממש טעים.
אלקטרולוקס, לחיים טובים יותר בבית.
עכשיו איתכם, קחו עמכם דברים עם הרב חנוך גבע. חי תמיד.
אני רוצה לדבר טיפה על מצוות הקהל, אבל לפני כן אני חייב לתת להקדמה, שוב מפרשת ניצבים של שבוע שעבר. אנחנו חייבים להתחבר אל העבר בשביל להתקדם אל העתיד. אז מה זה להיות ניצב? להיות ניצב אמרנו להיות מוברג היטב, להיות חזק. אתה רוצה להתקדם, לא תוכל לעשות את זה אם תהיה כמו עלה נידף ברוח. פעם שמאלה, פעם ימינה. אנחנו הרי מבקשים סליחה מהקדוש ברוך הוא על חטא שחטאנו לפניך בקלות ראש. כלומר, לא עשינו איזו שהיא עבירה, אלא היה קלות ראש, הכל קליל כזה. הקלות ראש עצמה היא עבירה. ראש קל. אף לקוהן, רץ לשם, מסתובב לשם, יוצא החוצה מהבית, לא יודע לאיפה הוא ילך. החבר'ה סוחבים אותו, יאללה, בואו נוסעים לאשקלון, לחוף הים, יש שם חבר'ה עם בירות, עם, איך קוראים לזה, נרגילות, עם מישהו עם גיטרה, ישיר כמה שירי דת, שירי לא יודע מה, זיץ, מצב, יאללה, בוא ניסע. מישהו אחר אומר, בוא ניסע לכותל, יאללה, בוא ניסע. בוא ניסע לערב סליחות, לא יודע, במוסיוף, יאללה, בוא ניסע. סוחבים אותו למקומות טובים, והוא הולך. סוחבים אותו למקומות רעים, והוא הולך. זה נקרא קל דעת. קלות ראש. נכון שלפעמים יש לו מזל והוא הצליח ללכת למקומות טובים, אבל זה לא עושה אותו יותר טוב. מי שקופץ מהחלון, ובמקרה יש למטה, בתחתית של הבית, למטה יש איזה מזרון רך, והוא ספג את כל החוותה, ולא קרה לו כלום, זה לא נקרא שהוא היה חכם, זה נקרא שהוא היה טיפש, והטיפשות הצליחה. אבל המקרה לא יתמיד. אם לא לוקחים קונטרול, לא עושים בלנס, לא יודעים לאיפה הולכים, אלא יוצאים, נגררים לאיפה אשר, לאחן אשר תישאנו הרוח, אז גם אם הרוח תישא אותו פעם, פעמיים ושלוש למקומות טובים, זה לא טוב. למה? כי המסילת ישרים מגדיר, המקרה לא יתמיד. הלכת על שפת הנהר, על אבנים חלקלקות, ולא החלקת בפציעה הראשונה, אל יתהלל חוגר כמפתח. אתה לא יודע מה יהיה הפסיעה השנייה, והפסיעה השלישית, והפסיעה הרביעית, והפסיעה החמישית. ואם אתה לא רואה, לא מסתכל בכלל. המקרה לא יתמיד. הצליח לך פעם אחת, זה לא יצליח כל הזמן. קלות ראש, זאת אומרת, מצליח לך לעשות דברים טובים במקרה. זה לא נכון. צריך להיות יציב, להתייצב. משהו טוב, יעיל, חייב לעשות את זה יציב. למשל, דוגמה. אני רץ כמו רוח שערה מהבית, לכפתורים של הבוקר, מכפתר בדרך, ישר, ישר למנחה, ישר נוחת על 18, רץ את המדרגות 2, 2, מנחה, בואו, אתה שם שפתי תפתח ופי יגיד תילתך. כמה מחשבות, כמה ריצות ירוצו. יכול להיות שבפוקס גם כמה מילים של ה-18 ייכנסו לתוך כל המערכת של המחשבות. אבל אני לא מאמין שהם יהיו רוב. חכמנו זיכרונם לברכה אומרים שהחסידים הראשונים, הגמרא במסכת ברכות, דף למד, עמוד ב', חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת לפני התפילה כדי שיתכוונו. לשהות זה לא דווקא לעמוד ולעצום את העיניים ולחשוב, אני עוד מעט הולך להתפלל, אני עוד מעט הולך להתפלל, אני הולך להתפלל לפני השם, אני הולך... לא, הם יכולים היו להגיד תהילים, יכולים להגיד פסוקי דזמרה, לקרוא ספר שערי תשובה, מסילת ישרים, עין יעקב, כלומר, לצאת מהאווירה של מחוץ לבית הכנסת, להיכנס לאווירה של בית הכנסת. שעה! יכול ששעה זה לאו דווקא 60 דקות בעברית שלנו, שעה הכוונה פרק זמן, לא כמה רגעים, אלא משהו טוב. שעה כזאת היא חצי שעה, 3/4 שעה, שעה וחצי, לפי המצב, כמה זמן שיש וכמה אפשרויות שיש. כמובן שאם זה חשוב, אז מקדישים את הזמן. למה הם היו חשוב להם להקדיש הארבע? כל התפילת 18 היא כולה 4-5 דקות. 7 דקות. יש אנשים מעריכים 14 דקות. בשביל זה אתה משקיע 60 דקות? כן. השבע דקות הם וילך. השעה היא ניצבים. ניצבים, שעה, וילך בחמש דקות. אתה הולך את זה. יש לכך הרבה דוגמאות. אולי אתם רוצים עוד דוגמה, עוד דוגמה. כתוב על הדלקת נרות של בית המקדש, הלשון של המשנה זה, הדלקה כשרה בזר. לא רק הכהן יכול להדליק את הנרות. נכון, כתוב בעלותך את הנרות, זה מצווה על הכהן הגדול, זכותו, אבל אם הוא רוצה לכבד מישהו זר שידליק את הנרות, הוא יכול. תוספות שואלים איך אתה יכול להדליק הרי המנורה בבית המקדש, ולזר אסור להיכנס לבית המקדש, והם עונים עם הקל ארוך, מה הבעיה? בקיצור, הדלקה כשרה בזר, אבל יש עבודה שהיא חייבת להיות דווקא על ידי הכהן. איזו עבודה? הטבת הנרות, לקנח את השמן של אתמול, לנגב את הפיח, להסיר את הפתילה, לשים פתילה חדשה, לשים שמן חדש, זה חייב לעשות הכהן. מה? איך זה יכול להיות? האם באמת לשפוך את השמן זה יותר חשוב מלהדליק את הנר? לא. הדלקת הנר היא הדבר החשוב. אבל אם את כל הרקע להדלקת הנר עושים נכון, האיש הנכון עם הכוונות הנכונות, אז ההמשך הוא כבר מלבד. זה כבר בטח, אפילו זר יכול לעשות את זה כבר. זה לא שהעבודה של הזר יותר גדולה. הזר הוא יותר חוכמה, אתה עכשיו מגיע, כהן כבר עשה לך את כל העבודה. התכונן, כיוון, שפכת שמן נכון, לא יודע, תראו בכוונות הערים מה צריך לעשות שם. בכל אופן, יש עוד הרבה דוגמאות. אולי עוד דוגמה, אני אביא עוד 2, אפילו 3. הגמרא מספרת שרבי חייא היה מלמד ילדים קטנים תורה, כי הוא ראה שהשתכחה תורה מישראל. אז הוא לא הלך לשוק לקנות חומשים, אלא הוא רצה לכתוב אותם לבד. הוא לא הלך לשוק לקנות אורות, אלא הוא רצה לעבד אותם לבד. הוא לא הלך לשוק לקנות צבי, שכבר צדו אותו, הוא הלך לצוד אותו לבד. הוא לא הלך לקנות חבלים כדי לצוד את הצבי, הוא הלך לשזור את החבלים לבד. הוא לא קנה פשטן כדי לשזור את החבלים, אלא הוא זרע את הפשטן לבד. כלומר, יש כאן משהו שנראה לגמרי, לגמרי, לגמרי לא כמו פריון עבודה. משהו מצחיק. אתה צריך עכשיו חומשים. בשביל זה אתה הולך לזרוע פשטן, כדי שיהיה חוטים, כדי שיהיה חבלים, כדי שיהיה צבי, כדי... תקנה. תעשה קיצורי דרך. לא, 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 לא. אני רוצה להכניס לילדים תורה, להכניס להם תשתית נכונה. תשתית נכונה צריכה ללכת עם רקע טוב. הכל צריך להיות בתארה מהתחלה. אני לא ממהר, אני רוצה שזה יהיה ארוך הרבה זמן. אם הניצבים יהיה גדול, חזק, אבל ילך ירוץ כבר. עוד דוגמה, יש לי עוד הרבה דוגמאות. אבל אני לא אלך כאן עם הרבה דוגמאות, כי אין לי הרבה זמן. אוי, לא נגיע אחר כך, אולי כן. יש עוד דוגמה. על זאת התפלל אליך כל צדיק לעת מצו. מה זה לעת מצו? הגמרא מסכת ברכות דף ח' עמוד א', מיד בתחילת מסכת ברכות, על זאת פסוק בספר תהילים, פרק ל"ב, פסוק ו', על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצו. אז יש שם כמה הצעות מה זה לעת מצו. אחד אומר לעת מצו, זה מלשון מצא, מצא אישה, מצא טוב. ויפק רצון מהשם. לעת מצו, הכוונה הוא מוצא אישה. כל חסיד, לפני שהוא מוצא אישה, הוא מתפלל. למה? הצחקת אותי, למה? מה זה להתחתן זה, 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 זה לכל החיים? זה עסקה. מה זה לעת מצו? שהחסיד, כך מסבירים המפרשים שם, הראשונים, האחרונים, כולם, הוא קודם מוצא את עצמו. הוא עושה לעצמו מסגרת. הוא יודע, זה החיים שלי, זה אני רוצה, זה אני אוהב, זה אני יודע, זה אני שואף. כאן אני, זה החיים, פה. שולחן ערוך, תורה, מצוות, יראת שמיים, חברה טובה, לא לשון הרע, מסגרת, בונה לעצמו מסגרת. עכשיו, כשהשדכן מציע לו אישה, אז הוא אומר, אין בעיה, אני מוכן לפגוש אותה, אבל תספר לה על המסגרת שלי. אם המסגרת שלי מתאימה גם לה, בואי בשלום עטרת בעלה, גם בשמחה, גם ברינה ובצהלה. בואי. אני מוכן להתחתן. נכון שלא אסור לי לעשות אדם, אסור לעשות אישה לפני שיראנה, אני מוכן לפגוש אותה, אבל הפגישה תהיה סתם. אם באמת, 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 המסגרת שלי מתאימה לה, מה אכפת לי אם השיער שלה מקורזל, לא ישר, מה אכפת לי עם הגבות של הסימטריות, מה אכפת לי אם היא שוקלת 70 קילו או 83, שטויות! הכל שטויות. אם זו המסגרת שלי ושלה, אני יודע שאנחנו נוביל את החיים עד גיל 90, 100, בנחת ובהצלחה. על זאת יתפלל אליך כל חסיד לעת מצו. אני רוצה מסגרת. מה זה נקרא? ניצבים וילך. קודם תהיה ניצב בעצמך היטב, תבריג את עצמך עם, 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 עם מסמרי פלדה עמוקים וחזקים טובים טובים, מפה אתה יכול. מה זה וילך? וירוץ בטיסה, בטיל. יש לי עוד הרבה דוגמאות, אבל אנחנו אמרנו שהכל הכל, עשינו בעצם את ההברגה, את ה ניצבים כבר עשינו בכל הסרטים, כל חודש אלול. תקיעת שופר, סליחות, עשינו את זה כבר. אבל עכשיו את המקה בפתי של הברגה חזקה, 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 זה פרשת השבוע. זה הסרטים מתשובה, שאיתם אנחנו נעשה וילך, נלך שנה שלמה, 13 חודשים. עכשיו, כמו שאמרתי, אני רוצה טיפ טיפה לגעת לאיפה אנחנו הולכים. אז בפרשת וילך יש, כמו שאמרתי לכם, יש פרשה מאוד מעניינת, פרשת הקהל. אקל את העם. מה זה אקל את העם? אתם רוצים שאני אקריא לכם? פרשת השבוע כתוב ככה. כאן, ויכתוב משה את התורה הזאת, ויתנה, ויצב משה. הנה כאן, ויצב משה אותם לאמור, מקץ 7 שנים, במועד שנת השמיטה, כשנגמרת שנת השמיטה, בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר. בבוא כל ישראל, רבותיי, פה אין... אין יוצא מן הכלל. אני לא אומר, אנשים חולים, לא עלינו, השם ירחם, אבל בדרך הטבע, כולם באים. זה מדהים, מיליונים. בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. לא צריך לקרוא את כל התורה, יש כמה פרקים נבחרים, אבל די הרבה. הקהל את העם, האנשים והנשים והטף. מה זה טף? ילדים קטנים, בני כמה? בני 7, שמבינים. ומה עושים עם ילדים בני חודש? אם אבא ואמא וסבא וסבתא והאחיות הגדולות, כולם, כולם הולכים לירושלים, אתה תשאיר שם בכפר, במירון, לא יודע איפה, אתה תשאיר ילד קטן בן חודשיים לחמישה שבועות לבד, 3 שבועות הלוך, שבוע בבית המקדש, 3 שבועות חזור, 5 שבועות, 6 שבועות, מה פתאום, 3, 6, 7 שבועות, איפה תשאיר ילד בן שבוע, בן חודשיים, בן חצי שנה, בן 3? אין איפה להשאיר. כלומר, לוקחים את כולם, נכון? עד האחרון, לא משאירים נפש. למה? הרי פרעו רשאי, מה חשימו, אבל הוא היה ריאלי. כשמשה רבנו, כשהוא שואל את משה רבנו, מי ומי ההולכים? אז משה רבנו אומר, בנורנו, בזקננו נלך, חג השם לנו. אז פרעה אומר, לא כן, תשאירו את הילדים פה, תשאירו את הנשים פה, לכו הגברים, אתם רוצים לעבוד השם, אז הגברים ייסו למכה, ישתחוו שם למוחמד שלהם, כך אומר פרעה, וכולכם תישארו כאן. לא, 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 גם הילדים הולכים. הילדים משתחווים? לא, ההורים שלהם משתחווים. אז בשביל מה אתה צריך את הילדים? זו שאלה שלי, נכון? הגמרא במסכת חגיגה. איזה סיפור דרמטי, כדאי לכם לקרוא אותו פעם, היה שם סיפור, שבת של מי הייתה, איזו שבת גדולה, שבת דרמטית הייתה, וסיפרו שם עמד הרשב"א, הקהל את העם, אנשים, נשים וטף וגרך אשר בשעריך, שאל הרב, אם אנשים באים ללמוד, בסדר, בית המקדש, יש מה ללמוד, פוגשים שם את הרבנים, את הצדיקים, את החכמים, נשים, גם להם סיבה טובה להגיע, הן באות לשמוע, לפחות פשוטם של מקראות, מילים, הלכות, הלכות, מה שהן צריכות לדעת, עוד מעט שנת שמיטה, מה מותר, מה אסור, יש מה ללמוד. לא, זה מוצאי שנת שמיטה, סליחה. טף, ילדים, למה הם באים? מה זה? איזה גיל הם הגיעו? כמו שאמרנו, מכל הגילים, אז למה הם באים? מה אתם אומרים? יש כמה תשובות. אני רוצה להגיע לא לכולם. לא לכולם, אני רוצה להגיע לאחת, אבל אולי נרחיב קצת יותר... אין הרבה זמן להרחיב. בואו נלך על התשובה האחת, ותהיה תשובה שמתאימה גם לנו, לעשרת ימי תשובה. האמת היא כך, אני רוצה לשאול שאלה קשה. אתה בא עכשיו לבית המקדש, לא שאלה קטנה למה אתה מביא את הילדים. למה אתה מביא את הילדים? כי כתוב בתורה. למה הקדוש ברוך הוא ציווה להביא את הילדים? אז אמרתי לכם, יש לי כאן רשימה של א', ב', ג', ד', כמה תשובות. תשובה בגלל זה, זה חינוך, שיראו, שיכנס להם איזה עוצמה, איזה אנשים, קצת כבוד, קצת כבוד עצמי. יש הרבה סיבות. אני אבל רוצה לגעת בסיבה אחת חזקה, שתהיה לנו גם טובה לעשרת ימי תשובה. למה בעשרת ימי תשובה פתאום אנחנו נהיים צדיקים? השאלה שלי הכי קשה מהכל היא, אם אתם באמת רוצה ללמוד, אל תביא ילדים. ילדים מפריעים. באמת מפריעים. אתה אומר, זה מצווה, תקבל שורה ראשונה בגן עדן, אני מסכים. אז הילדים יהיה להם חינוך טוב, זה מסכים. אבל הרי לא זה, לא זו המטרה. המטרה היא שבאמת האבא ילמד. כך, פעם בשבע שנים, חקלאים, מהבוקר עד הערב, לפעמים צריך לצאת עוד לפני עלות השחר. יש הרבה עבודה, יש זה. כך, עכשיו שנת שמיטה, היה שנה שלמה של חופש. בוא נמשיך את החופש עוד קצת, שיהיה סיכום, כדי שנוכל אחר כך גם אחרי החופש מדי פעם להגיע לבית הכנסת, לעוד שיעורי תורה קצת. אז אתה מביא איתך ילדים קטנים, אתם יודעים כמה תרחה זה ילדים קטנים, זה צריך מוצאת, וזה בוכה, וזה הבובה שלו נבדה לו, וזה צריך פתאום שירותים, וזה החיתון שלו עכשיו מלוכלך, וזה, וואי, וואי, אתה לא, יהיה לך 5 דקות רצוף של שקט. והמלך מדבר, הוא אומר שום איזה שיעור כלולי חזק. מלך הוא תלמיד חוכם, קרא בתורה, התפקיד של המלך הוא רק לקרוא בתורה. רב חיים קניבסקי, הרב עובדיה יוסף, זה המלך. המלך לא נכנס לפוליטיקות, הוא רק מברך. וכולם כבר עושים, כמו בבלז. בבלז הרבי מבלז הוא המלך. זה נקרא מלך. המלך, זה לא לעכשיו, פעם אחת שיהיה פרשת המלך נאריך יותר. בכל אופן המלך, ורוצים לשמוע. אתה מביא איתך את הילדים הקטנים, ואת הילדות הקטנות, ואת התינוקות, ואת הסבא הזקן, ואת הסבתא, ואי, מה, איך תשמע ככה? אי, ואי, 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 ואי. מסתבר רבותיי, שילדים יודעים מתי פתאום להיות רציניים. אולי ניתן לזה עם משל, ואחרי המשל אני אוכיח את זה בעובדות. יש משפחה, כמו כל המשפחות החמודות בארץ, שיש הרבה ילדים, וילדים צועלים, אחוזי תזזית, דקה אחת לא יושבים במנוחה. מזל שהמשפחה הזו גרה בקומת קרקע, כי הם היו גרים בקומה שנייה, השכנים שגרים מתחתם היו מתפוצצים כל הזמן. זז כיסא, זז שולחן, עפים ג'ולות, טרח, טרוך, טריח, דלת נטרקת, כל הזמן, כל הזמן, ולא רק ילד אחד, כולם, ובלי עין הרע שמה, 14 ילדים, כולם, זה מושך לזה במצמות, וזה מושך לכאן, וזה לוקח, ואבא תגיד לו, ואמא תגיד לו, ועכשיו תורי ולא נכון, וכן נכון, כל הזמן, כל הזמן, מה זה כל הזמן? מבקשים שקט, לפעמים זה אורך דקה, עד שפתאום שוכחים, לפעמים אפילו 5 שניות זה לא אורך, השולחן של שבת, אותו דבר, אבא עושה קידוש, חצי קידוש הראשון, עוד איך שהוא היה שקט, בחצי השני כבר זה משך את המפה, כאן נשפח המרק, כאן שכח, כאן הלך, כאן שם קיצור, ממש מה אני אגיד לכם, גן עדן, גן עדן אמיתי. מתי זה גן עדן? כשאבא מסתכל על כל זה בשלווה, ולא מתרגז, ולא כועס, רבי שמור טרשולזינגר. זיכרונו לברכה אמר לי פעם, כשאני הייתי אברך צעיר, והוא ישב ולמד, וילדים סחבו, הסתובבו, אחד משך במכנסיים שלו, אחד פה, ככה, והוא למד ולמד, שאלתי אותו, זה לא מפריע לך? אז הוא אמר לי, מה שכתוב בתורה, תורה, מה שכתוב בגמרא, שיש כזה מושג של ללמוד תורה מתוך הדחק, מתוך הדחק, זה לא כללה, זה מציאות. ככה צריך ללמוד תורה. שכל ההפרעות האלה לא יפריעו לך. בקיצור, יש כאלה סיפורים בלי סוף. והנה פתאום למשפחה הזאת היא החוגגת, כולם היפראקטיביים ברמות, אבל חיובי כזה. מלא צחוקים, מלא שמחת חיים, מלא כל הזמן, כל הזמן. פתאום סבא רבא חולה. אבא של אמא חולה, ולבית חולים אי אפשר להביא אותו, סיפור, קורונה, עניינים, בלגנים, סבא רבא זקן, בן 88, והוא אחר רקע עבר, היה לו התקפת לב, והוא היה לו אסת בקשה, בקיצור, הוא עכשיו מגיע הביתה, אין ברירה, עושים מהבית בית חולים. אומרים לילדים העיקרים, ילדים מתוקים, סבא מגיע הביתה. אנחנו חייבים, 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 חייבים. הסבירו לילדים מה הבעיה. סבא הגיע, רבותיי, מה אני אגיד לכם? הביתה זה היה כאילו כולם מסתובבים על יד כלים מחרסין הדקיקים. לא חמש דקות, לא שבוע, שלושה חודשים, חצי שנה. איזו שקט, איזו דממה, סבא. רק שמעו את השיעולים של סבא ואת הנשימות הקלוסות של סבא, והיה שם שקט, שקט, שקט. למה? כי ילדים יודעים בדיוק מתי אומרים, די, תהיו בשקט. איזה בשקט, אם אני אהיה בשקט, אתה תיקח אותי לרופא, תחשוב שקרה לי משהו. ככה ילד חושב בלב, הוא לא אומר את זה, הוא לא חוצפן. בקיצור, אבל כשצריך, אתם יודעים מה, איפה ההוכחה נורא, 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 נורא כואבת? יש כמה וכמה סיפורים של יומני ניצולים מהשואה, הם מספרים שכשהם ברחו מגרמנים, התחבו בתוך כל מיני בונקרים עמוקים עמוקים, היו גם אמהות עם ילדים, ילדים קטנים, שנתיים, שלוש. הילדים שתקו 20 שעות רצוף. לא שירותים, לא בכי, לא פיפס. למה? כי זה באמת היה מפחיד לדבר. כלומר, ילדים יודעים את זה. כשאנחנו הולכים לבית המקדש באמת, באמת, באמת ברצינות עם כל הדרמה, הילדים גם יהיו בשקט, הם לא יפריעו. וואו, עכשיו הבנו מה זה הסרט עם התשובה. אם לא נצליח להיות כמו הילדים האלה שהסבא חולה בבית, אבל קצת, לפחות שלא נהיה כמו הילדים האלה שעכשיו נמצאים במגרש או בשפת הים. ככה, קצת, טיפ טיפה רצינות, 10 ימים. איפה הסבא החולה הזה? הסבא לא חולה, אבל אנחנו כולנו יודעים שבעשרת ימי תשובה, המלך בשדה, הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו. כשהקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, ההתנהגות שלנו היא בהתאם. אנחנו לא יכולים להתנהג כשהקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, אותו דבר כמו שאנחנו מתנהגים כשהקדוש ברוך הוא לא קרוב אלינו. הוא תמיד קרוב, הוא תמיד קרוב, אבל יש מושג, אני כבר אמרתי על זה הרבה פעמים, בעשרת ימי תשובה, בכל חודש אלול, הקדוש ברוך הוא כאן איתנו, קירו, דרשו את השם, בהימצאו קראו, ביותו קרוב, הוא עכשיו קרוב. כשסבא באמת נמצא כאן, לא אומרים סתם תהיה בשקט כי נמאס לי לשמוע אותך עושה רעש, לי נמאס להיות בשקט. אבל כשצריך להיות באמת בשקט, הילדים יודעים. כשצריך באמת להתנהג טוב, זה הסרט עם התשובה, הקדוש ברוך הוא כאן. אז מה צריך לעשות? כמו שאמרתי, חסידים ראשונים היו שוהים שעה אחת לפני התפילה. בשעה הזו חושבים. עכשיו, מה יש לחשוב? הקדוש ברוך הוא כאן. הקדוש ברוך הוא איתנו. הקדוש ברוך הוא נמצא כאן. זה מפחיד מצד אחד. זה מעודד מצד שני. מרגש. גם נכון, הכל יכול להיות, רק נחשוב, והנה יש לנו כאן, נשארו לנו עוד 4-5 ימי, 10 ימי תשובה, לנשום את זה, לנשום ממש ממש כמו שהילדים יודעים, עכשיו סבא חולה נמצא בבית, עכשיו, אנחנו בריאים, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, זה מחייב התנהגות נאותה, טיפ טיפה יותר רצינית, למה טיפ טיפה? זה לא מספיק, זה כן מספיק, שנה הבאה, עוד טיפ טיפה, שנה הבאה הטיפ טיפה זה יימשך עוד 3 ימים אחרי יום כיפור, עוד 5, אנחנו מתקדמים, עכשיו אנחנו מתייצבים, ואחרי ניצבים, מגיע וילך, אנחנו כבר מתחילים וילך בשנת תף שין פי בית, שנלך רק לדברים טובים ורק למקומות טובים, ושיהיה לכולנו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, גמר חתימה טובה, שבת שלום, שבתות שלום, בריאות, נחת והצלחה בכל מעשי ידינו, אמן ואמן, שבת שלום.
קחו עמכם דברים עם הרב חנוך גבעלט.
אל השם, קחו עמכם.